בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
93 FM, 92.8 FM, כל חי. אישי בשישי, תוכנית אישית לשבת עם ישי לפידות.
בעקבות דילים קטנים של פוליטיקה מקומית, החלפת שלטון כזה או אחר בערים מסוימות, או סתם חשבון נפש מזויף של אחרי, היו השבוע כמה נייסים שהחזירו אותנו קצת לאחור, אל ימי הבחירות של החודש האחרון. האמת שלמעט אחד או שניים עם אצילות גדולה, למשל ראש עיריית בית שמש לשעבר, רבי משה אבוטבול, שנהג כג'נטלמן ואיש אמת בעת העברת הסמכויות לזוכה החדשה בראשות העיר, רוב רובם של המפסידים התקשו להפסיד בכבוד. חשבון הנפש התמידי היה בעיקר קינה גדולה על המצב והאשמה של האחרים. מחר בבוקר בפרשה, דרמה גדולה עם יעקב הצדיק. ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. רשי במקום, יעקב שכח פחים קטנים וחזר לקחת אותם, ומיד ויאבק איש עמו. האיש כמובן הוא שרו של עשיו, יצר הרע נאבק עם האדם מיום היוולדו, כדי להחטיאו ממטרתו. דרכו של היצר לחזר אחר פחים קטנים, אומרים גדולי המוסר, לתפוס את האדם על מעשים קטנים, לקטרג עליו, בעוד שהוא עצמו דואג לערס האדם ונשמתו. לעתים כולנו מתנהגים כמו היצר הרע. תופסים את האחר על טעויות קטנות, מוכיחים אותו, מלכים אותו באבל פינו, בעוד שאנחנו עושים דברים הרסניים הרבה יותר לנו ולסביבה. אנחנו הרבה פעמים שודדים את האחר על שלקח את כספנו ומפילים עליו את כישלונות שלנו. לפני שאתה מלכה את האחרים, מלמדת אותנו תחילת הפרשה, לפני שאתה מלכה את האחרים על דברים קטנים שעשו, התבונן בעצמך שאתה לא הורס לעצמך ואת עצמך בצד אחר.
אישי בשישי, חי ונזכה ונזכה בשם לבדו, השם לבדו בים ההוא. ונזכה ונזכה בשם לבדו, השם לבדו בים ההוא. לבד יעקב לבדו,
ערב שבת קודש, פרשת וישלח. שלום, שלום, שלום לכם. פרשת השבוע, מחר בבוקר וישלח. כמה ניסו לשלוח את הממשלה שלנו השבוע לפח. כמה השתדלו השבוע לשלוח אותנו לבחירות חדשות ומיותרות. כמה ניסו השבוע לשלוח את הציבור החרדי להיות סהיר, אתם יודעים לאן, וכמו כל אותם מחרחרי רע, כל אלה אשר ביקשו להקות במה שביקשו להקות ולהציל את עצמם, נשלחו בסוף דווקא הם לבאר גדולה של חרטה, וידוי ובקשה צליחה. אנחנו נסיח באלה וגם בעניינים אחרים, פרשיות שהיו איתנו השבוע, וכמובן הפרשה האמיתית שלנו, פרשת וישלח, שנקרא מחר בבוקר. אתם איתנו ממש בשעה האחרונה של השבוע, שסוגרת לנו את השבוע הזה, שבין שבת קודמת לשבת שעתידה לבוא עלינו לטובה, בשעה הקרובה. אני שי לפידות, אישי בשישי, שעה 15:00 רדיו קול חי, זו השעה הקבועה בכל השנה. אישי פופובסקי מביא את קולי אליכם. שמחים שאתם איתנו, שתהיה לכולנו האזנה ערבה, שקטה ומקבלת שבת.
מנוחה ושמחה אור ליהודים, יום שבתון, יום מחמדים. שומר וזוכב הם המעידים, כי לשיש הכל פרועים ועומדים. שמי שמיים ארץ וימים, כל צבא מרום גבוהים ורמים, תמים ואדם וחיית רמים. כי ביה השם צורון עמים, הוא אשר דיבר לעם סגולתו, שם הולכות שמבו ועצרתו. שבת קודש יום חמדתו, כי בו שבת אל מכל נחדו. במצוות שבת אל יחניצח, קום קרא אליו יחיש לאמצח. נשמת כל חי בגן נריצח, אכול בשמחה כי כבר רצח. ובמשנה לחם וקידוש הבא, ברוב מטעמים ורוח נדיבה, יזכו לרב טובה מתענגים בה, בביאת כהן ולחיי העולם הבא. Da 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 מנוחה ושמחה אור ליהודים יום שבתון יום מחמדים שומרה וזוכב הם המעידים כי לשיש הכל פרועים ועומדים שמי שמיים ארץ וימים כל צמר ומקורים ורבים תמיד ואדם וחיית רמים כי בישר עולמים הוא אשר דיבר לעם סגולתו שם עולקות שמבוא ביצאתו שבת קודש יום חמדתו כי בו שבת אל מכל מלאכתו במצוות שבת אל יחליצח קוקרי רב יחיש לאמצח נשמת כל חי דגם מעריצח בכל בשמחה כי כבר רצח במשנה לחם וקידוש רבה מתנים ורוח נדיבה יזכו לרב תוגמית עגים בה בביאת גואל חיי העולם הבא
אני אוהב את הלילה, בניגוד לרוב אזרחי העולם שקמים עם שחר ובשעות הבוקר נערכים ומבוצעים רוב פועלם ועבודתם, לפחות תחילת עבודתם ופועלם, וכך גם האנרגיה והאספק שלהם, אני אדם שעיקר חיותו, פועלו, בלילה. מכיוון שהגוף שלי כבר התרגל בכל השנים לשעות הללו, בעקבות עבודתי, שעות העבודה הליליות שלי, היום הקשה עליי לשכב לישון לפני השעות הקטנות של הלילה, גם אם אני לא עובד באותו ערב. עם השנים למדתי שבגלל הנתונים הללו, עיקר פועלי, המוזה שלי, האנרגיה שלי, הכוחות שלי, הם בשעות הערב והלילה. וכנראה שהשקט והשעות החשוכות, הזמן הזה השקט שרוב העולם שוקו בשנתו, אלה מתברר עם השנים השעות הטובות והרוחניות והפוריות שלי. מצד שני, בקטע הגשמי, הפיזי, להפך לגמרי. בשעות מצוקה ודאגה, נניח, אני יודע, טיסות לחול, לילה הוא הזמן הכי פחות נוח וטוב לי. מי שמכיר אותי בחיי היומיום, ובעיקר סוכני הנסיעות שלי, יודעים שאני מעדיף טיסת יום עשרות מונים על שעות טיסת לילה. והם גם יודעים שאני אסכים להוסיף ממון רב על מנת שטיסתי תיארך בשעות היום ולא בשעות הלילה. אני לא כל כך יודע להסביר את זה פסיכולוגית, אבל כשאני בסוג של דאגה ומצוקה, העולם כשהוא חשוך נראה לי יותר מאיים ומלחיץ. בוודאי מחלון המטוס. הסיפור מחר בבוקר עם המלאך ויעקב מתחיל בפסוק ויקום בלילה, בהמשך ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. המאבק, שימו לב, מתחיל מהלילה, כשהוא יעקב לבדו, ועד מתי זה? עד עלות השחר. לא לחינם, מסבירים המפרשים, מגיע המלאך של עשיו בלילה. מהות הלילה מתבטאת בחושך ואפלה, ומסמלת את הרגעים החלשים והנמוכים בחיי האדם, אומרים המפרשים. ואכן, כשמאיר השחר, מבקש המלאך ללכת לדרכו, מפני שמהות היום, התאורה, השמש, האור הגדול, מתבטאת באורה, בבהירות, שמסמלת את הזמנים היותר חזקים ובטוחים בחיי האדם. הלילה אינו מתמזג עם עלות השחר כרצף אחד, אלא כתהליך, משעה לשעה הולך ומחשיך יותר, ואז דווקא בשיא החושך מתחיל פס אור השחר לעלות. הלילה נגמר רק כשהאור מתחיל להופיע, וכך גם המשבר מסתיים. אז מאוד שמחתי לראות שענייני הפרשה מסתכרנים עם בעיותיי, אולי, אולי, אולי לא בעיותיי, עם הראש או הדרך הפסיכולוגית שלי. עכשיו, אם כבר נגענו בנושא המאבק והמשבר הלילי של יעקב עם המלאך של לבן, של עשיו, ואפרופו המאבקים הפוליטיים להבדיל, שהתרחשו אפילו השבוע, ראיתי הבוקר כך נפלא. כבר בראשית המשבר, אנחנו מוצאים את יעקב נאבק. נאבק, ולא נכנע למציאות בכלל. כך גם בנקודה של סיום והיעלמות המשבר, לפני שהמלאך של עשיו מסתלק, מנוצח, יעקב מחפש את התועלת. הוא מבקש הכרה וברכה. כי החיים של יעקב, יעקב אבינו, מלאים במאבקים, במלחמות, בתפילות, בחתירה אינסופית למידת האמת. אבל כאשר יעקב משיג את הניצחון על המלאך, והוא מבקש ממנו בעלות השחר לאפשר לו ללכת, יעקב אבינו לא משחרר סתם ככה. ויאמר לו, לא אשלחך כי אם ברחת אותי. כי אם ברחתני. יעקב אבינו, שהוא למוד מאבקים ומשברים, יודע שגם כשאתה מנצח, אי אפשר לצאת ממאבק במאזן אפס. בכל מאבק ובכל אתגר, יש כוח אדיר של צמיחה. מי שלא צומח, כמל. גם מניצחון, צומחים, גם מכישלון אפשר לצמוח. משברים מופיעים אצלנו, אצל בני אדם, כדי שנוכל להתקדם דרכם. אז גם במפגש של המלאך, הבין יעקב שחייבת להיות לו תועלת וברכה. ומהאיש שרב איתו לפני דקות מספר, ונוצח על ידו, הוא מבקש תועלת. ברכייני נא.
Nine, 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 nine
הנה דברים שכתבתי בתחילת השבוע. אני לקוח קבוע של חברת אלעל ב-25 השנים האחרונות, למעט קווים שאלעל לא טסה אליהם, אני מקפיד בגלל עניין אישי שלי, לטוס אך ורק בחברה הלאומית. אני מבקש להצעיר שגם לפי דעתי אין ספק שביום שישי הקודם נעשתה טעות אסטרטגית ויחצנית של חברת התעופה הלאומית כלפי הציבור שאני משתייך אליו. הזעם והאלבון של הציבור הדתי והחרדי מובנים. אני כמובן תקווה שקברניטי החברה ימרו ויתקנו את התקלה לטובת ציבור הנוסעים, ובמיוחד כלפי הציבור החרדי הנאמן שלהם, שהושמץ על לא עוול בכפו. עכשיו תסלחו לי, וברשותכם מעט דברי כפירה שמופנים אלינו כציבור. אני מאמין שקצת נסחפנו. שאין ספק שנעשה עוול, ואין ספק שהתשובה של דובר מסוים מהחברה ביום שישי הקודם, במיוחד כשבחברה יודעים באותה נקודת זמן שיש אשמה גדולה באיחור צוות הציסה עצמו לשדה, אין ספק שזה גרם לעוול נורא לציבור שלם. זו טעות חמורה, ואלעל בטוח תשלם עליה, לדעתי כבר השבוע התחילה לשלם עליה. אבל אסור לנו לשכוח שזו טעות נקודתית, כזו שאינה מלמדת על הכלל ועל הלך הרוח בחברה. כי בפרספקטיבה של עשרות שנות שירות והתחשבות של החברה הזו כלפי הציבור החרדי, אני חושב שזה יהיה חטא גדול מצידנו לשכוח הכל ולהעלים שנים של יחס הוגן והגון של חברת התעופה הלאומית כלפי הציבור שלנו. תאמינו לי שכאדם שנצרח לפעמים לטוס בחברות תעופה זרות, הסברתי שאני טס לפעמים כשאין את הקווים של אלעל למקומות וליעדים אליהם אני צריך להגיע, אני טס בחברות אחרות, אני מעיד כי אין עוד בעולם חברה סבלנית ומכילה כלפי הציבור הישראלי בכלל, וכלפי הציבור שומר התורה והמצוות בפרט, כמו חברת אלעל. אני לא מדבר על פאר המושבים או על מטוסים חדשים, למרות שגם זה עובר תהליך משמעותי בשנים האחרונות, אתם בטח כולכם יודעים. אני מדבר על היחס. על היחס של צוותי האוויר, אגב, לפעמים גם קפטנים או קצינים ראשונים שנזקקים לטפל בבעיות מיקום והושבה. אני מדבר על מאור פנים וסבלנות של צוות הדיילים והדיילות. אני יודע, יש גם כאלה שלא, אבל הם מיעוט גדול. אני מדבר על סוג של בעיות ישראליות, שרק צוותי אוויר ישראלים מכילים וסחבקים מוכנים להקשיב להם ולנסות לפתור אותם. ובוא נזכור, כן, בינינו, שהתייר הישראלי פעמים רבות מגלה אישיות קצת שונה וטמפרמנטית מאשר נוסע לונדוני צונן וממושמע. תעשו ניסוי, ניסיתם פעם לבקש מדיילת בבריטיש לארגן מניין שחרית של עשרות מתפללים בקצה המטוס? אתם מתארים לכם מה היה עולה בגורלו של נוסע חרדי בסוויס, שהיה מכסה את מסך הוידאו הכללי באיזה שמיכה, כי לא מתאים לו לראות סרט לא צנוע? אני מאמין גם שכולנו יודעים איך הייתה נענית בקשתו של נוסע חרדי באמריקן אליאנס, דקה לפני אמרה, לעבור מקום בכדי לא לשבת ליד אישה, וכולנו מבינים מה הייתה תשובתו של הפרסר בלופטנזה, אם היינו מבקשים לבצע נחיתה בדרך עכשיו, כי פתאום עוד שעה נכנסת שבת ולא שמנו לב, או שהטיסה התעכבה. צריך גם לשוב ולשנן ולזכור שלמרות שהציבור החרדי הוא נדבך חשוב בכלכלת אל על, ברור, עדיין לא מובן מאליו שאל על היא החברה היחידה בעולם שמכבדת את ייצוגה כחברה יהודית ולא טסה בשבת. תאמינו שזה לא ניסיון פשוט כלל, במיוחד בתחרות הכלכלית האדירה של השמיים הפתוחים בשנים האחרונות. לא מנכ״ל אחד ולא שניים, ולא סמנכ״ל אחד ולא שניים, בטוח שחשבו וניסו וחישבו בכל שנה מחדש, כמה הנזק הכלכלי כביכול לחברה על שהיא לא טסה בשבת. על אף כל הצער שבדבר, אומות העולם לא מכירים ביום המנוחה היהודי. ואף חברת תעופה אחרת בעולם לא הייתה מנחיתה ג'מבו עם 400 נוסעים בשדה תעופה זר ולא מתוכנן, רק בשל רגשות של יהודים שומרי דת ומסורת. וכמובן עוד לא דיברנו על העלויות העצומות, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל נחיתה כזאת והמראה כזאת ומעבר בנתיבי אוויר של ארץ מסוימת הם און עתק לכל טיסה. צריך לזכור את זה כשאנחנו מתהפכים עליהם והתהפכנו עליהם השבוע, גם בצדק. ולסיום, מילה אחת קטנה ואישית לאנשי החברה, לא קשור אגב לפרשייה שהייתה השבוע שעבר. אם כבר דיברנו על בעיות וחיכוכים, ראוי שיזכרו באלעל שנכון, אתם מטיסים מאות אלפי חרדים בשנה. ונכון, כמו בכל חברה מתוקנת, גם אצלנו יש מספר עשבים, שוטים, קיצונים, מטורללים. אסור שהתנהגות נלוזה של, אני יודע מה, 10-9 קיצונים בשנה, תכליל ותחתים ציבור גדול מכובד ומחונך, הדוגל בדרך ארץ קדמה לתורה, ומנסה להרגיש גם בטיסה ארוכה מעבר לגבולות ארצו, הכי הכי בבית בעולם.
הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר. הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות, אפשר לרדת, יש רכבת, חזרה לשכונות. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא, יש שם הרחק בקצה. דתות שמיים לא ננעלו, כשהבן קורא אצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. אם כבר לברוח אז מאחת, אם כבר לקחת אז לקחת בשביל לתת. וזה הזמן להתקרב, לא לפחד מהכאב, ואם לתת אז כבר לתת מכל הלב. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא אישה מרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו, כשהבן קורא הצילו אבא שבשמיים מגיע אפילו אפילו שעשינו משהו רע הוא מוכן וסולח מוכן וסולח מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמה את הכוח לתקן ולשוב אלינו שעשינו משהו רע הוא מוכן וסולח מוכן וסולח מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמה את הכוח לתקן ולשוב אליו תורר, לזוב הכל, התגבר, לשוב הביתה.
לשוב הביתה. ואם כבר הזכרנו את העניין הזה, אז הסיפור של אלעל משישי שעבר, פתח גם סיפור אחד גדול, שקשור ולא קשור לסיפור הספציפי של טיסת השבת ההיא. כי מעבר לטעות הספציפית של אלעל בתגובתה, והדיסאינפורמציה שרצה בתקשורת ובציבור, והסערה הגדולה שהתחוללה ועדיין ממהנת לגבוע, כשכל אחד מנסה להראות בצדק ושלא בצדק, שהוא הנגזל והצד השני הוא האשם, כל הפרשה הזאת מלמדת אותנו דבר אחד גדול. לפעמים אתה עומד נדעם עד כמה הפחדים של כולנו הופכים אותנו לדעתנים, מנומקים, אידיאולוגים, אבל אם אתה מסתכל קצת לעומק, אתה מיד מבחין, מאחורי מילים גבוהות מסתתר פחד. יראה מהאחר. לפעמים הפחד מוצדק, לפעמים פחות. אם תשימו לב, בוויכוח התמידי בין הציבורים בישראל, שמאל, ימין, אשכנזים, ספרדים, חרדים, חילונים, כמעט כולם בעיקר מפחדים. ככל שהם דעתנים יותר, רהוטים יותר, עמוקים יותר בדעתם ובבהירות לשונם, זה מראה על יראה. איש כמובן לא שם את הפחד על השולחן, הוא מספר, זה בדיוק מה שמפריע לי, מזה בדיוק אני נורא חושש. לא. אבל בכל הוויכוחים, בכל הדיונים, בכל הפאנלים, כשכולם נשמעים חכמים, יודעים, מנומקים, פומפוזים משהו, מה שמניע את כל הצדדים זה בעיקר פחד מהשונה, מהאחר. פחד מההוא שלא חושב וחי כמוך. מניסיון שלי, רק שבאמת יושבים פעם ביחד. אפילו בדרך כלל זה קורה במקרה. כשלא צורכים, לא סונטים, לא מגיעים לאיזה דיון מלכתחילה, אלא פתאום נפגשים בטיסה, בנסיעה, ברחוב. לא אומרים רק את מה שיש לך לומר, אלא גם נוטים להקשיב. רק כשמדברים בצורה כזו, רק כשפותחים ומוצאים, רק אז מתחילים להבין, לראות, להרגיש, שבניית אמון יכולה לייצר איזון נכון בין חלומות אישיים גדולים לפחדים מאיימים מהצד השני. בפרשת השבוע, מחר בבוקר, מתחולל המפגש בין יעקב לעשיו. מפגש טעון בין שני אחים, שלפחות אחד מהם מסתכל עליהם כשני אויבים, והכתוב מתאר את ההרגשה של יעקב כך. וירא יעקב מאוד ויצר לו, ויחץ את העם אשר איתו ואת הצון ואת הבקר והגמלים לשני מחנות. ויאמר, אם יבוא עשיו אל מחנה האחת ויקהו, והיה המחנה הנשאר לפלטה. הצילני נא מיד אחים מיד עשיו, כי הרי אנוכי אותו פן יבוא ויקני הם על בנים. יעקב מפחד. יעקב מרגיש לחוד, לחוץ, במיצר. הוא לרגע לא שוכח שמדובר באח שלו, הצילני נא מיד אחי, לרגע לא חושב שהעובדה שהם שניהם אחים מקעה את המחלוקת הקשה, מיד עשיו, הוא הולך לפגוש אותו. הוא לא מוותר על השיחה, אבל הוא מתכונן לכל צרה שלא תבוא, ויחץ את העם. יעקב בעצם מלמד אותנו שלא מוותרים לעולם על מפגש עם אח, גם אם מפחדים. נכון, נערכים, לוקחים את כל התרחישים בחשבון, אבל לא מוותרים. ועוד דבר שלמדתי. כשמדברים בנחת, כשנעלם השיח הבוטה, המתווכח, המתנשא, הכל כמובן נובע מחוסר ביטחון ופחד וחשש מהשונה, כשמבינים את השותפות, את האחווה לעומק, מנסים למצוא יחד משותף שלא מבוסס על רחמים, על טובה שאני עושה לך. כי הרבה פעמים אני זקוק לאחרים בגלל שיש בכוחם לתרום לי ולהווייתי משהו עמוק. וכשיש משהו שהוא לא מתנשא ולא משתחצן, אלא יחד אמיתי, כשאתה מגיע בגישה כזו, כמובן עד גבול של לוותר על משהו מדרך חייך ואמונתך, כל הסיפור נראה אחרת. רבונים מבשיסחה תמיד היה אומר שלכל יהודי צריך להיות שני כיסים. אחד, בשבילי נברא העולם, והשני, ואנוכי עפר ואפר. שכן בדיוק מצינו אצל יעקב אבינו עליו השלום שנאמר, ואתה אמרת, היטיב עטיב עמך, כעניין בשבילי נברא העולם. מצד שני אומר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, כעניין של ואנוכי עפר ואפר. אני יודע מה אני רוצה, אני יודע בדיוק במה אני מאמין, בשבילי נברא העולם. אבל אני גם מלא נכונות להקשיב, לשמוע ולהיות ענב. ואנוכי, עפר ואפר. כי במקלי עברתי את הירדן, אצילי נינה מיד אחי מיד עשיו. ואולי עם התפילה הזאת אנו אמורים לסיים את תוכניתנו זו לקראת שבת קודש. ברקע אנחנו כבר גם שומעים את השיר החדש של מרדכי רוט, אני יהודי. יהודה רוט ידידינו שמוציא ככה בידי כמה חודשים שיר, הינו מאמן אמוני, רוחני, והשירים שהוא מוציא הם הקשה וסיכום של דברים אשר הוא שומע אותם מהמטופלים שלו. הוא יכיר המערכת, ואנחנו בשמחה נשמיע לקראת סיום התוכנית הזו את שירו החדש. אני הייתי ישי לפידות, ישי פופובסקי העביר את קולי אליכם, שתהיה לכולנו שבת שקטה, שבת שלווה, שבת שלום, שבת שלום.
מאזינים לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.
שלום וברכה. פרשתנו היא פרשת וישלח, ובמרכזה יש לנו גם את הסיפור של שכם וחמור שהתנהגו כפי שהתנהגו, ובסופו של דבר בניו של יעקב הרגו את כל אותה משפחה ואת אותו שבט. בתוך הפסוק יש לנו התייחסות למשהו שבעל בית הלוי לוקח אותו לכיוון אחר, דבר מעניין מאוד. הכנסת אורחים כידוע היא הכנסת אורחים שהיא נחשבת לגדולה יותר מקבלת פני השכינה, וכפי שמפורש בכתובים בעיקר בפרשיות וירא ועוד בפרשיות נוספות. ואנחנו יודעים שהכנסת אורחים היא הסמל של אברהם אבינו, שהבית שלו היה פתוח לכל הפתחים כולם. בתוך המושג הרחב הזה של הכנסת אורחים, כמובן שיש איזה נטיית הלב לקבל אורחים מכובדים, מרשימים ומכובדים ככל שיהיו, איתם יותר קל להתנהג בתחושה של הנה אני מכניס אורחים. אבל כשמדובר בעמך, ובפרט כשמדובר באנשים שלעיתים הם אפילו בבחינת כמעט אין שדלא מעלי, מטבע הדברים יש התלהבות פחותה יותר ללכת ולארח את אותם אלה. והנה הבית הלוי רבי שבר מבריסק, בסיפור ידוע מפורסם, בהיותו עוד רבה של סלוסק, לפני שהוא היה רבה של בריסק, הוא הזדמן למקום מסוים, הייתה תקופה קשה, שלג בחוץ, קור וכו', והנה הוא הולך עם מלווהו ורואה בפינה מסוימת פונדק דרכים של יהודי. דופק בדלת פעם ושתיים, והשעה היא כבר שעת חצות הלילה ואף אחד לא פותח. אבל הם ממש על סף של אילפון וקר בחוץ, מנסים פעם שנייה ובשלישית, ובסופו של דבר בעל הבית, בעל הפונדק הזה, פותח את הדלת, והוא מתייחס אליהם בקרירות רבה מאוד. בהתחלה הוא אומר שאין לו מקום, ובסופו של דבר הוא מוצא להם איזשהו מקום שם באיזושהי פינה ליד המטבח, לא מזרון ולא שום דבר מסודר, ואומר להם פה תשבו בכמעט חושך. הם קיבלו עליהם כמו שומרים את הדין, אין ברירה, וזהו זה. ואז כמה דקות לאחר מכן הופיע האדמו"ר מקוידינוב, רבי ירון מקוידינוב, שהיה מגדולי אדמו"רי התקופה, יחד עם קבוצת חסידים, ודופקים בדלת, וכשבעל הבית, בעל הפונדק, רואה אותם מגיע, הוא יוצא לקראתם בצורה שאי אפשר לתאר, ייתכן והוא אפילו היה מחסידיו של האדמו"ר מקוידינוב, והוא נותן להם את מלוא תשומת הלב, מדליקים את כל האורות, ולמרות שעד חצות הלילה ההתייחסות אליהם היא כמו שהכנסת אורחים. ואז פתאום האדמו"ר מקוידינוב רואה בקצה של האולם את הבית הלוי רבה של סלוסק, באותם ימים יושב שלו בפינה, והוא מזועזע כולו, רבי יושבר, הגאון הגדול, מגדולי הדור, יושב לו בפינה כזו חשוכה, והוא לאט לאט קולט שמדובר פה בעצם בהתייחסות מאוד מזלזלת של בעל הפונדק באותו רב מאוד חשוב שהוא לא ידע מי הוא. ומיד הוא ניגש אליו ומתייחס אליו במלוא הכבוד והאדר כפי שצריך להתייחס, ואז בעל הפונדק קולט לאט לאט את המשגה הגדול שהיה בידו, שהוא הכניס את האורחים הללו בצורה כל כך מבוזה, והוא ניגש חולץ נעליים, והוא מתנצל לפני הבית הלוי, למה הוא התנהג כפי שהוא התנהג. ואז הוא אמר לו, תראה, זה שאני בית הלוי, שאני גאון הדור, שאני רבי יושב ברר המפורסם, לימים רבה של בריסקה מעתירה, ועל זה אתה לא ידעת, על זה אף אחד לא יעניש אותך. אבל זה שאני אדם ככל האדם, ומגיע הביתה, לבית שלך, חצות הלילה, דופק פעם, פעמיים ושלוש, ואתה לא פותח, ובסופו שבר אתה פותח ועושה טובה ושם אותנו באיזושהי פינה חשוכה, וגם אם לא מדובר בגדול הדור, אלא ביהודי של עמך בית ישראל, על זה אתה עתיד להתאבה את הדין. וזאת הוא מוכיח לו מפרשתנו, פרשת השבוע. אחרי שהיה המעשה הנורא של שכם, בן חמור, אומרת התורה, ובני יעקב באו מן השדה כשומעם, והתעצבו אנשים ואיחר להם מאוד, כי נבלה עשה בישראל לשכב את בית יעקב, וכן לא יעשה. אומר רבי יושבר, יש פה הרי לכאורה כפל לשון, כי אם כבר כתוב לנו כי נבלה עשה בישראל, לשם צריך היה הפסוק להדגיש שוב, וכן לא יעשה, ועיין באמת ברשי שמסביר על המילים וכן לא יעשה על פי דרכו שלו. אומר רבי יושבר, דבר פשוט. יש מושג כזה שאתה עושה עבירה, אתה עובר עבירה כלפי מישהו בגלל שהוא גאון עולם, שהוא צדיק יסוד עולם ופגעת בו. אז זה סיפור אחד. ויש התנהלות שהיא התנהלות מכוערת כלפי כל אדם באשר הוא, וזה עוד סיפור. יכול להיות מאוד שלעיתים אי אפשר לדעת להעריך את האדם כפי שהוא. ונתקלים לו פעם בכך שאתה מתייחס אל האדם שהוא באמת גדול הדור, ואתה מתייחס אליו בצורה פשוטה יותר מזלזלת, אז זה אולי לא בסדר, אבל אתה לא היית יודע, כי אם היית יודע, בוודאי שהיית מתייחס אליו בצורה שונה לחלוטין. אז על כך יש לך תמיד את התירוץ, לא ידעתי שהוא כזה וכזה, לא ידעתי שזה האיש הגדול. אבל אם אתה מתנהג כלפי אותו אדם בצורה מזלזלת, שלא רק אם הוא והוא הגדול, אלא גם אם הוא היה אדם פשוט, פשוט ערך, יהודי יקר וטוב, ואתה מתייחס אליו בזלזול, אז זה לא יהיה לך שום תשובה, לא ידעתי שהוא רבי יושבר. ולכן, כשיש את הסיפור הזה של שכם, אומרת התורה, כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב. הם לא ידעו, שכם וחמור לא ידעו שמדובר פה בבת של יעקב. וכפי שרבי יושבר בספרו בית הלוי על התורה בא ומדגיש ואומר, ואם גם אנחנו בני ישראל אין איתי יודע עד מה לידע בחינתו ומדרגתו של יעקב אבינו, אנחנו יהודים, רבי יושבר מדבר על תקופתו, לא יודעים מי זה יעקב אבינו, ואף כי גס השכל כשכם שלא ידע, ואם כן הוא בעצמו לא ידע כמה גדלה הנבלה שעשה בזה. ואם כן לכאורה יאמר האומר אשר על פי שורת הדין לא יגיע לו עונש גדול כיוון דה לא ידע כמה הרה במעשיו. זה נכון היה על כך שהוא לא ידע שהנבלה שהוא עשה בישראל זה היה לתמת בת יעקב. אבל מעידה כתוב ואומר וכן לא יעשה לא רק בגלל שהיא בת יעקב, אלא המעשה הזה הוא בכלל מעשה שפל. מעשה כזה אסור היה לעשות לא רק אם הייתה בת של יעקב אבינו, אלא בת של כל יהודי באשר הוא. ולכן ברגע שמדובר במשהו שהוא בבחינת וכן לא יעשה בכלל, אז כאן התביעה גדולה יותר. זה שהיה לתמת בת יעקב זה חמור, אבל על זה הייתה לו את התשובה, לא ידעתי מה מעלתו של יעקב אבינו ועד כמה הוא גדול. אבל וכן לא יעשה כלפי כל יהודי באשר הוא, זה מחמיר את העניין פי כמה וכמה. ועל משקל הדברים הללו ניתן היה להביא את הדוגמה מהמכניס אורחים המפורסם ביותר באנושות, וזהו אברהם אבינו. הרי הכנסת אורחים עם המידות המייחדות את אברהם אבינו, וכל מידות הכנסת האורחים אנחנו למדים מאברהם אבינו. והרי אנחנו יודעים שלוט בן אחיו של אברהם נהג מעשה של הכנסת אורחים עם המלאכים ברמה שהייתה מופלגת פי כמה וכמה מאברהם אבינו. כי לא מצינו אף פעם אצל אברהם אבינו שהכנסת האורחים שלו גבלה בפיקוח נפש, בסכנת נפשות. אברהם אבינו הכניס אורחים בצורה הכי יפה שישנה. ולעומת זאת לוט, כשהוא הכניס את אותם שני מלאכים, הרי אומרים להם כל אנשי סדום תוציא אותם מותם ואנחנו נהרוג אותם ואת כל המשפחה, עד שהמלאכים היו צריכים לצאת מגדרם ולהקות בסנברים את כל אנשי סדום. אם כן לוט, כשהוא ידע במה המדובר, הוא סיכן את חייו ואת חיי כל בני משפחתו. ולמה אנחנו מדגישים את הכנסת האורחים של אברהם ויותר מזלזלים בהכנסת האורחים של לוט? והתשובה היא אותה תשובה. אברהם אבינו, כשהוא הכניס את האורחים, ואיך אומרים לנו חז"ל על אותם שלושה אנשים שניצבים עליו, כערבים נדמו לו, ארכי פארכי, אנשים מהרחוב, הוא לא יודע מי הם ומה הם, ואותם הוא הכניס. הוא לא ביקר שואה לפני דל. אבל לוט הרי ידע שמדובר במלאכים, ולכן הוא יצא מגדרו. אבל הוא יצויר שלא היו מלאכים אלא אנשים פשוטים יותר, אין שום ראיה שלוט אכן היה מתייחס עליהם בצורה מיוחדת. ולכן אומר רבי יושבר לאותו בעל פונדק, מה שעשית לרבי יושבר לא ידעת שהוא רבי יושבר ניחא, אבל יש יהודים פשוטים, יקרים, יהודים באשר הם, כלפיהם. אין לך שום תירוץ לבוא ולומר אני עושה כך או עושה אחרת. וידוע מפורסם הסיפור עם הרב רבי מלך ורב זישה, שבשנות עניותם היו עושים גלות במקומות שונים, והיו מגיעים לאיזושהי עיירה באופן קבוע, והיו נמצאים אצל השוחט של העיר שהיה גר באיזו בקתה עלובה בקצה העיר. לימים כששמם הלך לפניהם והם הלכו והם הגיעו עם עגלה וסוסים רצים לפניהם, כל העיר יצא לפניהם, וראש הקהל מיד אמר לא 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 תבואו אליי. והם אומרים לא, יש לנו פה איזשהו שוחט שהיינו אצלו לפני שנה, שנתיים ושלוש. אבל הוא אומר להם, לגדלותכם שלכם זה לא מתאים שאתם תהיו בבקתה עלובה כזאת. אז הם אומרים לו, אנחנו היינו פה לפני שנתיים, שלוש וארבע, ותמיד התאכסנו, אנחנו לא השתננו. מה שהשתנה הם העגלה והסוסים שאז לא היו לנו ועכשיו יש, אז תשכין אצלך ראש הקהל את העגלה והסוסים, ותן לנו להישאר במקום שבו אנחנו היינו, כי הוא ידע להארח את רבי מלך ורב זישה, גם ששמם לא הלך לפניהם. וזוהי החוכמה, וזוהי הכנסת אורחים המלאה. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.
Oh, 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 oh אמונה של אימון בביא סמושיה אני מאמין אני מאמין אמונה של אימון בביא סמושיה אני מאמין אני מאמין אף על פי ויף על פי ואף על פי שהזממי אם כל זה אחק אלוי אוי אחק אלוי בכל יום שיורוי אף על פי ויף על פי ואף על פי שהזממי אם כל זה אחק אלוי
כאן מסתיימים שידורינו. נשוב ונשדר אם ירצה השם מיד לאחר צאת השבת. צוות קול חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל שבת שלום ומבורך.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קול חי תמיד.